ברוכים הבאים וברוכות הבאות לגובקאסט, הפודקאסט של נציבות שירות המדינה.
איזה סטריאוטיפ מדויק ואיזה לא? להיות פקיד זה משעמם או מלא משמעות? למה לבחור בקריירה בשירות המדינה?
את כל התשובות לשאלות האלו, ועוד הרבה נושאים מעניינים מתוך שירות המדינה, תוכלו לשמוע אצלנו, כאן, בגובקאסט. אני מוריה אליאס זדה, סגנית מנהל אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית.
ואני מירי בן פז, מנהלת תחום פיתוח באגף. שמחות שהצטרפתם אלינו לגובקאסט.
היום אנחנו עם הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה, בפרק השקה חגיגי לגובקאסט שלנו. אז נתחיל בשלוש שאלות קבועות שאנחנו שואלות כל אורח ואורחת בפודקאסט. מה הדבר הכי מעניין שלמדת?
בערך לשאול מה הדבר הכי מעניין שלמדתי, זה כמעט כמו לשאול הורה מי מהילדים אתה הכי אוהב, או ילד מההורים אתה הכי אוהב. אני אסביר, אין יום שאני לא לומד בו דבר חדש. אז מאוד מאוד קשה להגדיר מה הדבר החדש, מה הדבר הכי מעניין, אבל אולי זה בדיוק הדבר הכי מעניין שלמדתי. כשאנחנו מדברים על הון אנושי, אנחנו מדברים על בני אדם, זה עולם אינסופי. זה עולם אינסופי, זה עולם תוכן אינסופי, זה לא רק תקנים או משכורת או תנאי שירות וכו'. זה עולם אינסופי. יש מגוון אינסופי של דעות. יש כל כך הרבה מה ללמוד. אז אני חושב שהדבר הכי מעניין שלמדתי הוא שכל יום אני לומד דבר חדש.
לגמרי.
אז השאלה הבאה שלנו היא שאלה קבועה, אבל נראה לי שבהתחשב במה שאמרת, אז אני מניחה שהתשובה שלך גם תהיה מפתיעה. מה היית רוצה ללמוד ולא הספקת?
כמעט כל יום שוב אני גם נתקל בדברים חדשים שהייתי רוצה ללמוד. יש, חזל מדברים על כך, שמדברים, כך אומר בעצם הנביא, ותהי רתם אותי כמצוות אנשים מלומדה. כולנו מכירים את הביטוי, הביטוי מצוות אנשים מלומדה, זה שאנשים עושים את הדברים מתוך הרגל, לא? אבל באמת בעלי המוסר אומרים לו, אומרים אחרת. יש בחיים שני מצבים. יש מצב שאדם מרגיש שהוא מלומד, הוא יודע הכל. הוא יודע הכל. ויש מצבים שאדם מרגיש שהוא לומד, אוקיי? אומר הנביא, הבעיה היא שבתי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. הם חשבים שהם יודעים הכל, וכשהם יודעים הכל אין מה לשנות. אין תחום שאני לא יכול ללמוד בו. אין תחום ש... אז כמו שאמרתי שכל יום אני לומד דבר חדש, ולכן גם דברים שהייתי בטוח שאני יודע, בעצם מי כמוני יכול להגיד את זה גם מעולם המחקר המתמטי. עולם המחקר המתמטי שבו עסקתי, בתחום שלי הייתי נחשב אפילו אחד המובילים בעולם, תורת המטריצות, אבל בכל כנס שהייתי פוגש אנשים, אני ראיתי שיש לי... יש לי עוד מה ללמוד. לכן, כמו שאמרתי, כל יום לומדים דבר חדש, וכל יום, יש עוד דברים שהייתי רוצה ללמוד. הייתי רוצה ללמוד הרבה דברים, הייתי רוצה ללמוד יותר פסיכולוגיה, כי אנחנו עוסקים הרבה בפסיכולוגיה אנושית. הייתי רוצה ללמוד הרבה טכנולוגיות חדשות, כי העולם שלנו, הטכנולוגיה בו מתפתחת בצורה דרמטית, וה... הטכנולוגיה של אתמול היום היא כבר נראית היסטוריה כמעט לא רלוונטית. הייתי טכניקות ניהול, גם שיטות הניהול היום משתנות. פעם היו מדברים על ניהול היררכי, היום מדברים על ניהול מתכלל וכולי. בכל תחום אני רוצה ללמוד.
אני חושבת שגם מה שיפה בשירות הציבורי שהוא מזמן כל כך הרבה למידה בתחום, במגוון תחומים, בניהול אנשים, כל כך הרבה יש מה ללמוד בשירות הציבורי, שאני חושבת שזה obvious שכל עובד בשירות המדינה לומד כל יום.
תראי, אין ספק, במיוחד כשאנחנו מדברים על שירות המדינה, צריך להבין, שירות המדינה כמעביד הוא המעביד הכי גדול במשק. אבל הוא לא רק המעביד הכי גדול מבחינה מספרית, אוקיי? יכולות להיות חברות עם מאות אלפי עובדים. זה המעביד, זה המקום היחידי, תראי, בדרך כלל כל חברה, לכל עסק, יש עולם תוכן שבו הוא נמצא, אוקיי? זה המעביד היחידי שבו עולם התוכן הוא משתנה מה... דברים הכי מסובגים, שרק בודדים יודעים אותם. כל המערכות הביטחוניות, המערכות הכלכליות, המערכות הבריאותיות. אנחנו צריכים להבין שמערכת הבריאות, בוודאי הבריאות הממלכתית של ישראל, נחשבת בעיני רבים, אם לא הטובה בעולם, אז אחת משתיים, שלוש הטובות בעולם. מערכות חינוכיות, הכל, הכל נמצא שם. ולכן זה באמת המגוון הכל כך גדול, ולכן זה גם, זה באמת לא נגמר, כי בכל תחום, כשמדובר באנשים, אז כמו שאמרתי, אדם הוא עולם מלא, עולם מלא על כל היבטיו, ולכן כל יום אפשר ללמוד דברים חדשים על אדם בודד, על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים באמת במגוון כזה גדול.
ולאור כל מה שלמדת, ואתה ממשיך ללמוד כל יום, ובאמת נראה שבעיניך זה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, זה מתקיים ככה בצורה משמעותית. אז יש לך תובנה משמעותית על המגזר הציבורי?
כן, קודם כל, מה שאמרת, באמת, לא רק שזה מתקיים, זה עד כדי כך, שבתפקידי לא יכולה להתפתח שגרה. בכל תפקידי הקודמים שעשיתי, בין אם זה היה דקן בטכניון, ואפילו כשהייתי שר מדע וטכנולוגיה, ואפילו כשהייתי נשיא אוניברסיטה, בדרך כלל סדר יום די מתוכנן, וידעת פחות או יותר מה צפוי, גם כשהיו הרבה עניינים, אבל ידעת, כלומר, היה, כמו שמעתי, פחות או יותר הדברים היו ידועים עבורים מראש. וכיום, ממש ככל, כל יום יהיו בעיניך כחדשים, הנה אתמול, מסיבות משפחתיות, הייתי צריך לצאת יחסית מוקדם, משהו כמו 4-5, היה זה אירוע משפחתי. ואז הסתבר שנזקקנו להיות כאן במקביל לישיבת הממשלה שהייתה על התקציב, ואנשיי היו פה עד 12 בלילה במשרד, ואני בעצם הייתי באותו אירוע, אבל כל הזמן איתם בטלפון. והיום למשל, הבאתי איתי מהבית מזוודה, כי לא ברור אם אני אצטרך לישון בירושלים או לא, כיוון שהתוכנית היא משתנה בקצב. אז באמת בכל יום יהיו כעיניך כחדשים. ושוב, התובנה, שאלת מה התובנה שאני לומד על השירות הציבורי, אז כמו שאמרנו, זה באמת גיוון כל כך גדול, אבל אולי יותר גדול מזה, וזה אולי התייחס מאוחר יותר, אולי במילות הסיכום, זה הערך של השירות הציבורי.
אז בעצם אחרי השלוש שאלות קבועות, נגיד שרצינו לשמוע קצת על ההון האנושי בשירות המדינה, מה מביא את האזרחים לעבוד בשירות המדינה, מה משאיר אותם בשירות המדינה, ואולי קצת על האתגרים, ואולי מפרט על אתגרי התקופה הזאת, אנחנו בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, אבל נעשה זום אאוט ונשאל בכלל, מהי נציבות שירות המדינה, מה התפקידים שלה, מה היא עושה בעצם לאנשים שלא מכירים, אנחנו בסוף בבית של הנציבות, אבל קצת למי שלא יכיר אותנו.
נציבות שירות המדינה מנהלת את כל כוח האדם של המדינה, כל כוח המדינה של שירות המדינה, של מה שהממשלה עושה. בעצם יש לנו ממשלה שהיא הרשות המבצעת, אבל כשהממשלה מחליטה על מדיניות, מישהו צריך לעשות את העבודה, אוקיי? כשיש קבינט מלחמה, מישהו עושה את המלחמה, אוקיי? כאשר יש החלטות אוצריות, יש מישהו צריך לעשות את זה, יש לנו מדיניות בריאות, מישהו צריך לבצע אותה, אוקיי? השירות המדינה זה בעצם היד המבצעת, או אם זה הזרוע המבצעת של הרשות המבצעת, אוקיי? ולכן, כמו שאמרתי מקודם, גם המגוון הוא כל כך גדול, כי זה מי, יש לנו, אגב, כעיקרון, נציבות שירות המדינה נשענת על שלוש רגליים עיקריות. יש לנו אגף מיוחד שעוסק במערכות הביטחון והחוץ. זה מיוחד הם, כיוון ששם יש גם עניין של דרישות סיווגים, כולל הסיווג הכי גבוה. וגם מטבע הדברים יש סטנדרטים שונים במערכות ביטחון וחוץ. יש לנו אגף מיוחד שעוסק במערכות הבריאות, כי כ-50% מעובדי המדינה הם במערכת הבריאות, ויש לנו אגף נוסף שעוסק בכל יתר משרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכשיש לנו כ-90 משרדים ביחידות סמך, אוקיי? אז כשאנחנו מנהלים אותם, אנחנו מנהלים מנהלים את המשרדים גם ברמה של מה שנקרא בניין הכוח, או אם תרצו המבנה הארגוני, כל משרד, איך נראה המבנה הארגוני שלו, מהם היחידות, מהם נוסעות וכו', כולל תיאורי תפקיד, וגם כוח האדם של הפרט, דיינו גיוס אנשים, קידום אנשים, טיפול באנשים וכו'. אז הנציבות עוסקת בכל הדברים האלה. אגב, כשעוסקת בכל הדברים האלה, הזכרתי את שלושת הדברים האלה, היא צריכה לעסוק גם בדברים שהם אולי מן הצד, ו... לא אדבר על כל דבר הוא חשוב, אבל מעבר לטיפול שאומרנו בכיוונים מסוימים, במשרדים מסוימים, יש לנו אגף שלם שעוסק, בעצם שני אגפים שעוסקים במשמעת, אנחנו אחראים על המשמעת בשירות המדינה, אז יש חקירות ויש משמעת, ויש כמובן אגף אסטרטגיה שעוזר לכל המשרדים ולנו לתכנן ולחלקל את מעשינו.
אז כשאגפי המשמעת נגיד, והחקירות והשוויון המגדרי והגיוון, הם אגפים רוחביים לכלל היחידות
נכון,
האלה,
בוודאי,
בריאות,
בוודאי.
משרדי ממשלה וביטחון.
בוודאי. בעצם הנציבות, זה אחד האתגרים, אנחנו מטפלים במשרדים ספציפיים, אבל החשיבה חייבת להיות חשיבה רוחבית. כיוון שהדברים הם משליחים על משרדים אחרים, הרי שוב, כמעביד גדול, גם באופן טבעי, כשאתה נותן משהו במקום אחד, במקום אחר רוצים וכו', אנחנו חייבים לחשוב חשיבה רוחבית, לא רק זה, אז גם כשפותרים פתרון מסוים, בבעיה מסוימת, במקום אחד, זה עוזר גם להתייחס לבעיות אחרות. לכן, יש כאן שילוב מעניין של מצד אחד טיפול ספציפי במשרדים, אבל מצד שני באמת טיפול רוחבי, ויש דברים שהם רוחבים לחלוטין, כמו משמעת.
אז אחרי שסקרנו קצת את תחומי העיסוק של הנציבות, מה המטרה האסטרטגית המרכזית שהנציבות הציבה לעצמה לחמש השנים הקרובות?
תראי, הנציבות, אנחנו הצמנו בפנינו כמה מטרות אסטרטגיות, אבל הם כולם חלק, בעצם חלק מאותה תובנה רחבה. אנחנו חיים בעולם משתנה. אנשים אוהבים לדבר על שוק עבודה משתנה, אני לא כל כך אוהב לדבר, להשתמש במונח שוק עבודה, זה מונח שהוא קצת זול, אבל עולם העבודה הוא משתנה, הוא משתנה בהרבה דברים, עולם הצרכים משתנים, עולם הטכנולוגיה משתנה וכו'. אוויר למשל, תראה, כשאני מדבר על עולם העבודה שהוא משתנה, הנורמות והציפיות של אנשים משתנות. בדור של ההורים שלי, הערך החשוב ביותר כשאדם חיפש במקום עבודה, היה קביעות. יש לך קביעות, אתה מסודר. היום כשאנחנו מדברים בדור צעיר, מה שנקרא דור הזד, היום הקביעות הפכה להיות שם נרדף לכללה. אנשים מרגישים פחות או יותר שבין 3 ל-5 שנים, במקום מסוים יצאו את עצמם. אנשים מחפשים את ריגושים בחיים, את האקשן, את המעבר.
שזה טוב ולא טוב, אני חושבת.
כן, זו עובדה. אני עכשיו לא קובע נקודה ערכית, עובדה. זו היום הגישה, כן? אנשים היום, תגיד להם, קביעות, תהיה 20-30 שנה באותו תפקיד. אני ממש, ממש מרתיע אותו. עובדתית, אנשים מחפשים...
מחפשים את העניין והמשמעות.
מחפשים מעברים. זה שוק עבודה משתנה. יש עוד דבר. יש לנו התחרות... מתמדת מול השוק הפרטי. עכשיו, לשוק הפרטי אין את המגבלות הטבעיות שיש למדינה. קודם כל מדינה, אנחנו עובדים, שוב, ההסתכלות היא כמובן הסתכלות רוחבית, אנחנו לא יכולים לפרוץ את הגדרות כאוות רצוננו, אבל יתרה מזאת, אנחנו כמדינה מחויבים לערכים נוספים. אני לא רק מעביד, התפקיד שלי לא רק לדאוג שתהיה תקשורת, שתהיה תחבורה, שתהיה בריאות. אנחנו, שירות המדינה, בעצם התפקיד שלנו גם לדאוג שכל אזרח שרוצה להשתלב בעשייה למען המדינה, יוכל להשתלב. כשאנחנו מסתכלים על גיוס לשירות המדינה, אז מעבר להסתכלות המקצועית, יש חשיבות רבה למה שנקרא לגיוון התעסוקתי. לדאוג לכך שכל האוכלוסיות, יש לנו חברה מאוד מאוד הטרוגנית, אוקיי? ועם הבדלים לפעמים די דרמטיים בין חלקים שונים של החברה. עכשיו, ההבדלים האלה קיימים, ומהם נגזרים לפעמים צרכים שונים ויכולות שונות וכו'. וחשוב לנו ששירות המדינה לא יהיה שירות שמוגבל רק לסוג אחד של אנשים, אלא באמת יהיה שירות מדינה כללי. החשיבות היא, א', לתת שירות טוב לכולם, וב', אין אדם שאין לו יתרונות, אין סקטור שאין לו, שלא מביא איתו משהו ייחודי משלו, איזה ערך מוסף משלו. ואנחנו רוצים את כל הערכים המוספים האלה בשירות המדינה. אז לכן צריך להיות כך. גיוס לכוח אדם שמתחשב, או שהוא בנוי באופן שהוא נותן יכולת שוויונית לכל אדם ראוי להשתלב, אוקיי? לכל אדם, הגיוס גם צריך להיות מספיק חכם כדי להבין איך צריך לפנות לאחד ואיך צריך לפנות לשני, איך אתה צריך להתאים את עצמך וכו'. זה הדברים האלה, הם, עכשיו תראו, בשוק הפרטי אין אותה, אין להם את הדאגה הזאת. זאת אומרת, אני מחפש איזה עובד מסוים, מצאתי עובד מסוים, לא מעניין אותי, אני לא צריך לדאוג לשוויון מגדרי למשל, אוקיי? אצלנו כל הדברים האלה הם ערכים לא פחות חשובים, ולפעמים יותר חשובים מערך העבודה עצמה. ולכן אנחנו פועלים לפי חוק המינויים שמגדיר את דרך הכניסה לשירות המדינה, שהיא דרך מכרזים. אגב, דרך מכרזים שהיא דרך הכרחית, כשאנחנו רוצים לעשות כניסה שוויונית, אתם מבינים שהיא בניגוד לטבע האנושי, אני בטוח שכל אחד ואחד מכם שמנהל את חייו, לא מנהל את חייו לפי מכרזים, כן? אם אתם רוצים ללכת לרופא, אתם לא עושים מכרזים בין רופאים, או מכרזים בין מוסכים, ואפילו לא מכרזים בין חנויות. אתם, בדרך כלל כשהם קונים מוצר מסוים, אתם שואלים עליו, כן, אבל, ואולי בודקים איפה מוכרים אותו הכי זול, אבל גם זה לא בטוח שתלכו לקנות במקום שהכי זול, אלא תחפשו איפה נותנים שירות יותר טוב וכו' וכו'. אוקיי? אתם בסך הכל, אנחנו עושים באמת בדיקה נבונה, אבל אנחנו לא מחויבים לשום תהליך שוויוני. התהליך השוויוני הזה, תהליך המכרזים, הוא תהליך שהוא, אמרתי, מנוגד לחשיבה שלנו בעולמנו הפרטי. עכשיו, אתם מבינים שיש נגזרת ממנו בירוקרטיה מסוימת. זאת אומרת, נהלים, זה קשה. זה אחד הדברים שמאוד קשה, במיוחד אנשים שבאים בשוק הפרטי, להסתגל אליהם. אז אנחנו חיים מצד אחד בחברה מאוד משתנה, שהנורמות בה משתנות. מצד שני יש לנו חיסרון מסוים מול השוק הפרטי, שבא לידי ביטוי לפעמים בבירוקרטיה שנגזרת מבין מהחוקים שאנחנו פועלים לפיהם. חסרון נוסף שיש לנו מול השוק הפרטי, כי הוא באמת ביכולת שלו לפעמים לשלם משכורות שהכי נראות לו. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה חיסרון. לעומת זאת, יש דברים אחרים שאנחנו יכולים ללמוד מהשוק הפרטי. למשל, אחד הדברים שלמדנו מהשוק הפרטי, הוא הנושא של, כמובן במידתיות הראויה, לשלב גם עבודה מרחוק, או עבודה מהבית, אוקיי? עכשיו, באמת כשאני מסתכל על האסטרטגיה שלנו בשירות המדינה, ככה, לעשות את שירות המדינה גמיש, נניח, מתאים את עצמו כל הזמן לתנאים בעולם העבודה המשתנים, דהיינו, למשל, שוב, לנורמות שאנשים מחפשים יותר מוביליות ופחות קביעות, לכך שאנשים מחפשים תהליכים שהם מהירים ויעילים יותר, דהיינו פחות בירוקרטיה, לנסות להתגבר גם על על הפער במשכורות, או לראות איך אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה. במילים אחרות, באמת להתאים את עצמנו לעולם שבחוץ, ולעשות את זה בצורה יותר יעילה, יותר מהירה, וכמובן ידידותית למשתמש. זה, כך אני רואה את עתידו של שירות המדינה, ושוב, צריך להיות כל הזמן עם האצבע לדופק, ולראות. אגב, למשל, כשאני מדבר על, למשל, שוב, בין האתגרים האלה, כשעליהם אנחנו צריכים גם כן להתייחס, וגם הם ברמה אסטרטגית, הוא הנושא של, יש לנו מקצועות שלאט לאט נעלמים. אתם יודעים שאחד המקצועות שנעלמו, או נגיד כמעט נעלמו, כשעברו לטכנולוגיות חדשות בגבול, זה המקצועות של בקרי גבול. יש לנו מעט מאוד בקרי גבול. לאט לאט יש פחות ביקוש לקלדניות בבתי משפט, כי היום יש הקלטות ודברים מהסוג הזה, אוקיי? לעומת זאת, יש ביקושים אחרים שנוצרים, כי יש מקצועות חדשים. תראו, מערכת הבריאות. מערכת הבריאות היא הופכת להיות יותר ויותר היברידית. זה התחיל בקורונה, אבל בסך הכל פתאום והיה כתוב. אנשים אומרים, תראה, בעצם למה אדם צריך לרוץ לרופא כשכואב לו הגרון? אוקיי, היום הרופא יכול מרחוק גם אפילו להתבונן בגרונו של, של הפציינט ולדעת, אוקיי? הדברים האלה משמעותם עבודה שונה, עבודה שונה, כוח אדם שונה. לכל הדברים האלה צריכים להתאים. וכמובן טכנולוגיה, טכנולוגיה שהיא כל הזמן משתנה. תראו, אנחנו היום הרבה מאוד משרדים, הקבלת הקהל נעלמת, הופכת להיות אינטרנטית.
הדיגיטציה היא מאוד משמעותית בהרבה משרדי הממשלה.
והיא גם קוראת יפה בממשלה, אני חייבת להגיד, משירות המדינה.
זהו, אז באמת, נכון, אני גאה על כך ששירות המדינה לומד להתאים את עצמו לדברים האלה, ואני חושב שמה שאנחנו צריכים, שהוא האסטרטגיה שלנו, זה לעשות את זה כל הזמן. כל הזמן להיות עם, עם האצבע על הדופק, ושוב, אמרתי, בכל התחומים האלה, להתאים את עצמנו. אני לא יכול להגיד שמשכורות מביאות אנשים לשירות המדינה, כי כמעט בכל תחום, אם יש לנו התחרות עם השוק, השוק יכול לשלם יותר.
אני חושבת גם ששירות המדינה לא מנופף במשכורות גבוהות, הוא נכון. מנופף בערכים אחרים.
Yeah, בדיוק. עכשיו, אני חושב שיש שני ערכים שהם הדומיננטיים. האחד זה ציונות. ציונות. הידיעה שאתה עוסק למען המדינה שלו. אתה חלק מבניין המדינה היהודית, על כל המשמעות. זה נותן משמעות אחרת בחיים. והנקודה השנייה, מי שמחפש גם קמטקלס, תועלתיות, המוביליות. אני, כשאני מדבר על שירות המדינה, הוא כל כך גדול שאתה יכול היום להיות, לעבוד בבית חולים, ומחר לעבוד במוסד, ומחתיים לעבוד בבית ספר, ופעם באוצר, כן? המוביליות שאנחנו מאפשרים, בגלל שאנחנו מעשה גדול, אנחנו יכולים לאפשר, ואנחנו מאפשרים את זה. הזכרתי את המכרזים בין משרדים, שלפני שאנחנו יוצאים בכלל להביא אנשים החוצה, אנחנו מאפשרים לעובדי מדינה לעבור גם ממשרד למשרד. יש לנו קודם כל מכרז פנימי, בדרגות נמוכות, שמאפשר לעובדים באותו מכרז, אבל כשאנחנו מדברים בדרגות גבוהות יותר, עוברים משל על מכרזים בין משרדים.
וככה הידע גם נשמר בתוך המגזר
הציבורי. הידע נשמר, לא, יותר מידע נשמר. היתרון של המוביליות, שאתה גם מייבא ידע מתחום אחד לתחום שני.
נכון, ממש.
עם כל תחום אפשר להשיג לתחום שני. ולכן הדברים האלה הם באמת קיימים בשירות המדינה.
אז תודה על זה, ואנחנו כבר 101 ימים לתוך מלחמת חרבות ברזל, ונשמח גם לדבר קצת על זה. איזה אתגרים המלחמה זימנה לעובדי מדינה? וכיצד אנחנו מתמודדים עם זה?
תראי, אני אפתח בסיכום. מלחמת חורבות ברזל, לא ספק אחד האתגרים הגדולים ביותר שמדינת ישראל עמדה בה משחר קיומה, אם לא האתגר הגדול, כן, הרבה מאוד אתגרים. כשהמון שאלות עדיין נשארו ללא מענה, המלחמה הזאת היא שעתם היפה של עובדי המדינה. ואני אסביר. תראו, המדינה נאלצה להתמודד עם מצבים שלא הייתה מוכנה להם. גם לא יכלה להיות מוכנה. תראו, לפעמים כשאתה לא מוכן למשהו, מי שגיד לא עשית שום הבית, או יתראה לו, לא תרגלת, לא התכוננת, אתה לא יכול להיות מוכן.
לא דמיינו כזה.
לא רק בגלל שלא דמיינת, אתה לא יכול. אני אסביר, לא, זה לא. נכון שהדברים היו גם מעבר לכל דמיון, אבל גם אתה לא יכול להתכונן לזה. תראו, בתי חולים, כאן המערכת הממשלתית, שכמובן המערכת הציבורית, שקלטה כל כך הרבה פצועים. תראו, בית חולים עושה כמה פעמים בשנה תרגול של מה שנקרא ארן, אירוע רב נפגעים. לא יודע באיזה מידה אנחנו יכולים. יפה, נגיד, אומרים, הנה יש עכשיו תרגול של אירוע רב נפגעים. אז מה זה תרגול אירוע של רב נפגעים? אז אומרים, למשל, איפה תהיה פינה, ואומרים באיזה מהירות, נגיד, הנה קיבלנו הודעה, לכאורה קיבלנו הודעה, תוך כמה זמן אנחנו פורסים 50 אלונקות שם, כדי לקלוט את כל הנפגעים, ומגייסים צוותים שיהיה צוות מינימלי שעמוד ליד כל אלונקה, שיטפל בחולי הנפגעים. אוקיי, זה...
בשגרה, זה מקיימים בעצם הערכות שוטפת לחירום.
כן, כן, אבל נגיד, אתה יכול לתרגל אירוע שאתה מתכונן ל-30 נפגעים, 50 נפגעים, אפילו 100 נפגעים, אוקיי? ביום הראשון של המלחמה, בשמחת תורה, בית החולים ברזילאי קלט 700 פצועים. עכשיו תבינו. זה לא... אתה לא יכול לתרגל. למה אתה לא יכול לתרגל? אתה אולי כן יכול לתרגל פתיחת 700 אלונקות, אוקיי? אבל אתם מבינים, גם כשאנחנו עושים תרגול של אירוע רב נפגעים, אוקיי? ואפילו בעמידים ניצבים, ואתה תשכב פה, ואתה תשכב פה וכו', לא מכניסים אף אחד מהם לניתוח של 10 שעות, או 15 שעות.
של פציעות מסובכות.
נכון, או דברים כאלה. לא עושים את זה. מעשית, אתה לא... אין מצב שאתה צריך לטפל במקביל, בכמות כזאת של... הוא לא, זה דבר שאף מערכת לא יכולה לתרגל.
וגם כל המסביב, כל המערכת התומכת מסביב הייתה משובשת. זה לא רק זה.
אז זה דבר שאף אחד לא יכול לתרגל. מהבחינה הזאת, נתתי דוגמה של מערכת הבריאות. כמעט קחו משרד שלא תחשבו עליו, תראו מה הוא היה צריך להתמודד. אם זה משרד החינוך, אם התמודדו על כך שיש לנו בין רגע, יש לכם 120 אלף איש, הם מחוץ לבתיהם, כולל הרס מוסדות חינוך, להתארגן עם חינוך לילדים. משרד הרווחה כמובן, לתת מענה לכל כך הרבה משפחות. אם תסתכלו על משרד התחבורה, קודם כל, כל המשרדים מתמודדים עם גיוסים של בעלי מקצועות גיוסים. נהגים הם מקרי מציאות. אין נהגים גויסו בכל מקום אתר. הצבא בוודאי צריך נהגים. יש מקומות שזה נהגים, נניח, מאיוש שלא הגיעו לעבודה, או לא נתנו להם להגיע לעבודה. פתאום יש מחסור, אתה צריך איכשהו להבטיח רצף תפקודי. אבל בואו נסתכל אחרי, תראו, חקלאות. זה מדהים, אנחנו ביום ה-101 המלחמה, תלכו בסופרים, לא מרגישים מלחמה. לא מרגישים מלחמה. עכשיו, אני רוצה שתבינו, ביום הראשון של המלחמה, נרסו 17 רפתות בעוטף עזה. 17 רפתות האלה הם סיפקו 7% מתוצרת החלב של מדינת ישראל. בצפון פינו כל כך ביישובים ששם זה כל הלולים, כל מגדלי הביצים של מדינת ישראל. בענף החקלאות חסרים לנו מעל 50 אלף עובדים. קודם כל, כל העובדים הזרים שהיו, העובדים התאילנדים, כולם עזבו. העובדים הפלסטינאים לא הגיעו. חסרים. אז נגיד, נכון, באים...
הייתה התנדבות משמעותית.
כן, התנדבות משמעותית, זה לא פתרון 50 אלף.
אבל היא לא מכסה את הכל.
זה לא 50 אלף, אוקיי? יתרה מזאת, ההובלה. נהגים, שיבילו את התוצרת. ההתארגנות שמבטיחה לא סתם רציפות תפקידות, שהאזרח פה בעורף לא מרגיש מלחמה מהבחינה הזאת, לא מרגיש. זה, הייתי אומר, כמעט נס. שוב, אני אעבור משרד-משרד, תראו, משרד הדתות, כאילו אולי פחות חתונות, אני לא יודע. חבר'ה, משרד הדתות, נאלץ להתמודד עם דבר שמעולם לא עמדנו ולא יכולנו להתמודד. של זיהוי של 1,200 גופות. רובן במצב בלתי ניתן לזיהוי. אין, אתם יודעים, יש חלילה תאונה. יודעים פחות יותר מי היה ברכב, כן, זה לא... אלא מתם, אנשים שלא היה מושג מי הם, מה הם, להביא את כולם גם לקבורה וכו'. הדבר הזה, זה היה גיוס מטורף של אנשים ושל מומחים מכל מקום, ולהתמודד עם הדברים האלה. אני הייתי עצמי, הייתי שם בתחנת ריכוז החללים, בשורה, רק להיות שם, זה צריך כוחות נפש מיוחדים. ועם הדברים האלה, היו צריכים להתמודד. אין משרד שלא היה צריך להתמודד עם דברים מיוחדים שבכלל לא התרגל להם. משרד האנרגיה. אנחנו צרכני אנרגיה, כמובן, חשמל, גז, מתדלקים. מדינת ישראל עמדה, עדיין ניצבת בפני אפשרות של פתיחת חזית נוספת, ואז צריכה התארגנות, למשל הכנת מלאים, לפי תוכנית עבודה וכו'. כל הדברים האלה נעשים על ידי אנשים. אני עברתי בחדרי המצב של כל משרדי הממשלה, וראיתי עובדים שמחויבים לעבודתם, למדינתם. אנשים שעשו ממש לילות כימים. עמדו בכל מיני משימות שמעולם לא נזקקו להם. לפעמים סוג של משימות שלא נזקקו, או בהיקף שלא נזקקו. שירות המדינה, כמו שאמרתי, זה ימה, באמת השעות היפות של שירות המדינה. זה שהמדינה שלנו חיה, מתפקדת ונושמת, זה הודות לאנשים שעושים את זה. זה הדבר שמבחינתי נקודת האור הכי גדולה שיש לנו כאן בתקופה הזאת.
אתה אומר את זה, ותוך כדי, אני בכלל מבינה שלא חשבתי על כל כך הרבה אתגרים, ואני באמת, אני אגיד, מרגישה גאה בשירות הציבורי, וגם שמחה שאני חלק ממנו.
כן, אני אומר, אני ממש גאה בו. עכשיו, לצערי, תראו, יש באופן טבעי, יש הרבה אנשים כל כך הרבה נפגעים, ואנשים שלא טוב להם, וכשלא טוב לאדם, ויש להם טענות נגד המדינה, שהמדינה הפקירה אותם וכו'. אבל הטענות האלה כאילו גם משליחות על שירות המדינה. אבל מבחינת שירות המדינה, אנשים עושים, צריך מאוד דוגמה, תראו, יש אגף משפחות במשרד הביטחון, מטפל במשפחות השכולות. אני יושב עם ראש אגף משפחות, אומר לי הנציב, בשנה רגילה, הם מטפלים בכל, זאת אומרת, ברגע שחלן, זאת אומרת, הודעה למשפחה, ליווי המשפחה, הכנת הקבורה, הכל, 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 וגם... אומר לי הנציב, יש לי למשל בהר הרצל, יש לי 3 עובדים. בשנה רגילה, יש לנו 38 הלוויות צבאיות. אוקיי? סטטיסטית אולי נגיד, 5-6 בהר הרצל, לא כזה, פעם ב-9, אוקיי? צוות של 3. במלחמה הזאת, אמרתי, 38 הלוויות בשנה. המלחמה הזאת בשבועיים הראשונים זימנה, היה יום עם 92 הלוויות צבאיות.
היקפים קשים.
15 הלוויות באותו יום בהר הרצל. אז אומר לי, למשל, מה אני עושה? בהר הרצל יש 3 אנשים. ושמנהל את הר הרצל פנה כבני עקיבא נוהגים ביום הזיכרון לחיילי צה"ל לבוא לשים דגל על כל קבר, אוקיי? הרצל ענק. פנה לבני עקיבא, ואני מגיע להר בערב, בלילה שאני צריך להכין את ה-15 קברים למחר, 60 חבר'ה שם. אבל אתם מבינים, זה אתגרים שאי אפשר. ושוב, כמו שאמרתי, כל משרד, איזה משרד שלו, כמובן משרד הבריאות, שהיה צריך לטפל מצד אחד, לא רק בטיפולים, מצד אחד יש לנו, למשל, 2 בתי חולים בצפון, שחלק מהאנשים שעובדים שם הם אזורים שפונו, גם בנהריה, גם בצפת. להתמודד עם כל הדברים האלה, להתמודד עם ויסותים. אני חוזר ואומר, אין משרד ממשלתי שפתאום אתם חושבים עליו ואתם רואים עם מה הוא היה צריך להתמודד, אמרנו מעבר לרגיל. אין, ממש כמעט. אגב, אולי בודדים, ואז בבודדים אנחנו עשינו פה בנציבות, בנינו מערכת שנקראת נתיב ברזל, שאנחנו עזרנו לבסט, נניח, בא אליי משרד ואומר, תשמע, יש לי עובדים מסוימים שהם עכשיו פחות עסוקים, ונדבנו אותם לטובת משרדים אחרים שהיו, שהיו יותר עסוקים. שירות המדינה, זה גאווה גדולה לראות את פעולתו של שירות המדינה בחרבות ברזל.
אז באמת גאווה לנו גם להשתייך לשירות הציבורי. ומתוך זה הייתי רוצה לשאול, איזה מסר היית רוצה להעביר כנציב שירות המדינה לכל עובד בשירות המדינה בעת הזו?
יש, אני קושר לדברים שאמרתי בהתחלה. אין יום שלא לומדים משהו, יתרה מזאת. אין אדם, אני עוד לא פגשתי אדם שאי אפשר ללמוד ממנו משהו. והמסר שלי לכל עובדי המדינה, אנחנו כולנו עובדים בחברה מאוד מגוונת, גם החברה שלנו בעבודה, אגב גם אנשים במעגלים אחרים שאיתם אנחנו נפגשים. לפתוח את העיניים ואת האוזניים, לא להסס להחליף דעות, ויותר מזה, לשמוע ולהקשיב, וללמוד. כי לא הביישן למד, לא הקפדן מלמד, אבל העיקר לא הביישן למד. זה לא בושה לבוא ולומר, למדתי דבר חדש. יש לי דוגמאות, כמו שאמרתי, שבינו מאנשים שחשבתי שאין לי מה ללמוד מהם, אתה לומד מסרים מאוד חשובים. הדרך שלנו להבטיח שהשירות יהיה יותר טוב, אם החשיבה שלנו היא לא תהיה מקובעת, וחשיבה לא מקובעת, חשיבה שהיא כל הזמן מתחדשת, ומתרעננת. אני תמיד מסביר שיציאה מהקופסה, יציאה מהקופסה שלי, זה להתחבר לקופסה אחרת. לשמוע, ללמוד מניסיונה, מחווייתם, מכישוריהם של אנשים אחרים. זה המסר שלי לכל עובדי המדינה. זה נכון לכל חברה, אבל בוודאי לעובדי המדינה.
איזה מסר חשוב. מכל מלמדי השכלתי.
כן.
ממש, ואני חושבת שהעניין של ללמוד מכל אדם, זה גם, אם דיברנו על גיוון, אני חושבת שהערך של גיוון זה
נכון, כמו שאמרתי,
מגיעות הרבה דעות לחדר.
אין מגזר ואין מגדר ואין וכולי, שלא מביא איתו ערך נוסף. אין. והיופי הוא שכולנו יכולים להנות מאוסף היכולות האלה.
אז נסכם בנימה אישית, ואני אשמח לשמוע מה זה עבור הנציב להיות עובד בשירות הציבורי.
אוקיי, אז אני אגיד לכם, אני אשתף איתכם את הדבר שאמרתי פה ליד השולחן הזה עם חברי הנהלה, בפגישתי הראשונה עם חברי הנהלה של הנציבות ביום בו נכנסתי לתפקידי לפני כ5 שנים. תראו, במידה מסוימת המסלול שלי לנציבות היה שונה נניח ממסלול של הרבה אנשים, כי אני עשיתי אותו אחרי שכבר עשיתי הרבה מאוד תפקידים בכירים, כלומר אם זה באקדמיה כמסלול מלא אקדמי עד פרופסור מלמיין, גם בארץ וגם בחו"ל, דקן של שתי פקולטות, גם לימודי המשך ולימודי חוץ וגם מתמטיקה בטכניון, הייתי יושב ראש ארגון הסגל האקדמי בטכניון, הייתי אחר כך שר המדע והטכנולוגיה, הייתי אחר כך נשיא אוניברסיטה, הייתי יושב ראש המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, ואז אנשים שם, תגיד, מה פתאום אתה כאילו הולך לנציבות שזה, כאילו להיות פקיד, כמעט יש לה קונוטציה שלילית וכו'. ואז סיפרתי את הסיפור של, סיפור קטן משפחתי, אני בן לשני ניצולי שואה, שהם נפגשו בארץ, הם הגיעו מאזורים שונים בהונגריה, הגיעו כנערים, אבא שלי היה בן 18, אמא שלי הייתה בת 17, כשהם הגיעו ישר מהמחנות, לא הכירו בחול, הכירו, נפגשו בארץ, במקרה הגיעו לחולון, ושם הביאו אותם. אבי איבד בעצם את כל משפחתו בשואה, אמי הייתה קצת יותר ברת מזל, כי איתה שרדו גם מוריה וגם הסבא והסבתא שלה. והסבא שלה, הוא היה אב בית דין בבודפשט, הוא היה אב גדול וידוע, משפחה, משפחת רבנים מאוד מאוד מכובדת. יש שם תמונה על הקיר, אם תרצו, תכף נראה לכם. כשהוא הגיע ישר מהמחנות, הוא הגיע לארץ בשנת 1945, הם הגיעו ישר, הוא היה בן 77. הוא היה אדם קשיש, בן 77, רב בחזות רבנית, גילה, זקן לבן, מעיל רבני ארוך וכו'. כשהמדינה הוכרזה בה' באייר תש"ח, זה היה יום שישי אחר הצהריים, הוא היה בן 80. יום ראשון בבוקר הוא התייצב בלשכת גיוס בתל אביב, ביקש להתגייס. תקלה עליו פקיד הפוקד ואומר, סבא, אתה לא יכול להיות בצבא, מה אתה עושה, מה? אתה תרוץ, תרוץ על הרים, מה? הוא אומר, אני אעשה מה שצריך, אם צריך לבשל, אני אבשל. הוא כמובן בחיים לא בישל, אבל הוא... מה זה אמר, אמר לפקיד, סבא, אתה לא יכול להיות בצבא. אז הוא אמר לו, ממש בכאב. מה זאת אומרת, אני לא יכול... אומר, בהונגריה לא הייתי יכול להיות בצבא. אומר, תשמע, 2000 שנה אין לנו מדינה משלנו. 2000 שנה עם שלם מתפלל לחזרה לעצמאות, עצמאות מדינית. אני, מאז שאני ילד, אני בן 80 כבר, מאז שאני ילד זוכר בבוקר, בערב, מתפללים ותחזן, ממש מחכים ליום. והנה הגיע היום, שיש לנו מדינה משלנו, והסממן של עצמאות זה צבא. אז היום שיש לנו צבא, מי כך ממני, שכל כך הרבה שנים חיכה ליום הזה, מי כך ממני את הזכות להיות חלק מהצבא, חלק מהצבא היהודי. הפקיד מאוד התרגש, אמנם לא יכלו לגייס צבא, אבל הוא... הוא חזר הביתה וקרא לשתי נכדותיו, זה אמי ואחותה, היו אז בנות 17. הוא אמר להם, אותי לא לוקחים, אתן, עוד שבוע באים ומגייסים, אתם הולכות ומתגייסות, הם התגייסו ונלחמו. אגב, דודתי סיפרה לי, שבאמת כבר שבוע שבא, באו על מסעית, הביאו, לקחו את כל החבר'ה הצעירים, שם מהשכונה בחולון, ואז לפני שהם עלו על המסעית, הסבא רבא עמד וברך אותם בברכת הבנים, יברך השם וישמריך. ואז הסתפר שאחם נעצר תור של 50 חבר'ה צעירים, שבינו סבא ברך אותנו. אז זה בשבילי החלק, תראו. להיות חלק משירות המדינה, זה להיות חלק מזכות שלא הייתה לנו 2000 שנה. 2000 שנה עסקנו בהישרדות בין הגויים, לא יכולנו לבנות את עולמנו, היינו צריכים לראות איך נשרדים. ברוך השם, זכינו ויש לנו מדינה, ויש לנו היכולת לא רק להילחם על המדינה. כשצריך להילחם אנחנו נלחמים, אבל כשלא נלחמים אנחנו בונים, ואנחנו בונים פה את היצירה של דעתי הנפלאה ביותר באומות. זו זכות שאין למעלה ממנה, אני לא יודע, לא יכול לחמת אותה בכסף. זה בשבילי משמעות של שירות המדינה.
תודה רבה לנציב שירות המדינה, הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ.
תודה רבה.